אני רוצה ברשותכם קודם כל להסביר את החידוש שמופיע בפרשתנו, פרשת וירא. האמת שהחידוש קשור, כפי שאנחנו שומעים, לחוש מסוים. הלא הוא חוש הראייה. ולכן כתוב וירא. כלומר, חוש הראייה מקבל מקום מיוחד בפרשה שלנו. אתם יודעים מה קורה עם חוש הראייה הזה? איך חוש הראייה הזה מקבל פתאום מקום שלכאורה לא היה עדיין? עובדה שהפרשה נקראת וירא. וירא פירושו של דבר גילוי דרך הראייה. אז הפסוק פותח כך את הפרשה. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא אברהם, ככה לכאורה יוצא מהפסוק, יושב פתח האוהל כחום היום. עכשיו אנחנו מצפים אחרי פסוק כזה שתתחיל הנבואה. אבל אין שום נבואה. הקדוש ברוך הוא אומר, בלי לומר, כלומר בשקט, הנה נגלתי אליך, התגלתי אליך וזה מספיק לי. אין לי מה להגיד, אין לי מה לומר. עד שעשית את כל זה אתה לא יכול להתחיל לדבר עם אברהם, סוף סוף אתה מתגלה אליו? לא. חז"ל אומרים, גילוי שכינה היה שם, שהרי לא נאמרה תכלית הגילוי הזה. לא נאמרה לאברהם שום נבואה בשלב זה. לכן אומרים חכמים, הקדוש ברוך הוא פשוט נפגש עם אברהם אבינו. המפגש הזה כשעצמו מספיק, הוא מכונן. הוא הולך להיות הבניין העיקרי, לא בגלל שאני נפגש איתך כדי לומר לך משהו, אני פשוט נפגש איתך. לא פשוט לאן נלך, העיקר שנהיה ביחד. יש שיר כזה, לא? זאת אומרת שהאהבה האלוהית לעם ישראל דרך דמותו של האיש הראשון הנושא את נשמת ישראל, אברהם אבינו, זה בעצם המפגש המכונן הזה. בא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה, אומרים לנו חז"ל. מי זה החולה? אברהם. למה הוא חולה? אם היית אומר לי שהוא חולה לפני ועכשיו שהוא מל, הוא יצא ממחלתו העיקרית, אבל עכשיו שהוא מל אתה בא לבקר את החולה, נכון? כי הפתח הזה עדיין לא הושלם. הוא פתח, נכון, אבל הוא לא מושלם. הוא יושלם כשעם ישראל יצא מאברהם אבינו, ולא רק יצא, יממש את הרעיון האלוהי שעמד ביסוד הראשוני של כל הבריאה. אני מסכם, המפגש היה המגמה. המגמה האלוהית הייתה במפגש עצמו. ברית המילה שאברהם עשה על עצמו פתחה לא את הגוף בלבד של אברהם, את העיניים של אברהם, העיניים של האדם נפתחות ונפקחות מלשון פיקחות רק כשהיסוד של האדם, ברית המילה, טהור. רבותיי, יש כאן חידוש עצום. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל הארץ אשר אראך? הנה זה עכשיו, אראך. עכשיו אתה רואה, אני הקדוש ברוך הוא התחייבתי, הבטחתי, ואני מקיים. עובדה, אתה רואה אותי. וירא אליו השם. כלומר, אברהם השיג את המגמה שבשבילה הוא עזב את אור כסדים. לראות. רבותיי, אנחנו צריכים לחזור לראייה. איפה נמצאת הראייה? אתם זוכרים, למדנו בכמה וכמה שיעורים שהראייה קשורה ליסודה של ארץ ישראל. תחזי, אומר הזוהר הקדוש, בארץ ישראל אתה יכול לבוא ולראות. אם אתה לא בארץ ישראל, כנראה שחסרה לך נקודת הראייה שקשורה לספירת החוכמה. שהרי אווירה בארץ ישראל מחכים. זאת אומרת שיש כאן גילוי של חוכמה שמופיעה בארץ ישראל, והחוכמה הזאת מתבטאת ביכולת ראייה משופרת. לא כולם רואים. אברהם רואה. אברהם השיג, והתורה מוכיחה ואומרת את זה בפירוש. יש כאן בעצם מפגש בבחינת ראייה, דבר שהיה סתום. לפני כן הייתה אולי שמיעה, אבל לא ראייה. שמיעה זה תורת חוץ לארץ. תא שמע. תורת ארץ ישראל קשורה לראייה, סליחה, לראייה. אותו דבר. הרב קוק נקרא הראייה. לא סתם. כי הוא בא לתת לנו את תורת ארץ ישראל, שהיא התורה הגואלת, העוברת דרך העיניים, הקשורים לספירת החוכמה, שבעולמות, זה גילוי עולם האצילות. וכבר למדנו מהרמח"ל הקדוש, שאי אפשר להביא גאולה לעולם, אלא מעולם האצילות, ומן האור של עולם האצילות. לא פחות מזה. מה זה עולם האצילות והאור שגנוז בו? זה בעצם הראייה של האדם. כשאדם רואה, כשיש לו עין אלוהית, אפשר לומר שהוא מתחיל באמת לראות. אני לא מדבר על להסתכל. אני מדבר על ראייה שנקראת בלשון התורה, הבטה. אתם זוכרים שלהביט זה תמיד ממעלה למטה. כשהקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם מכל המזלות, מכל החוקיות הטבעית, ויוצא אותו החוצה, ואז הוא מעמיד אותו מעל, אומר רש"י שם במקום, צא מכל הכוכבים, מההצטגננות, צא מכל החוקיות הזאת שקולה אותך, שסוגרת אותך. אתה בעונש של שעות, של זמנים, של שעון, אותיות עונש, נכון? הזמן, אם אתה לא יודע לנצל אותו, הופך להיות הכלא הכי גדול. וזה בדיוק מצרים. כשהקדוש ברוך הוא מוציא את אברהם מההצטגנינות שלו, מאיפה הוא מוציא אותו? מכל המצריות שמצרים הם עובדי הזמן. זאת אומרת שיש לנו כאן מפגש מכונן בפרשה שלנו, כן? מחר, בעזרת השם. לא להיכנס סתם לשבת. בשבת הזאת, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם ולנו עיניים לראות חדשות. יש משקפיים חדשים בשבת. זה כמו המשקפיים בתלת מימד מהקרטון המגעיל הזה, אבל במשופר, חבל על הזמן. אתה רואה את העומק, לא רק בתלת מימד. אתה רואה את ארבעת המימדים, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כפי שהקדוש ברוך הוא רואה את העולם, גם אתה מסוגל לראות את העולם. רבותיי, יש כאן מתנה אלוהית ממדרגה ראשונה. הקדוש ברוך הוא מאפשר לאברהם ולנו, כי אברהם זה אנחנו. לימוד על אברהם זה לימוד על השורש שלנו. מעשה אבות, DNA לבנים. אברהם מתחיל לראות את המציאות כפי שהקדוש ברוך הוא רואה אותה. לזה אנחנו מכוונים. זה נקרא נבואה. אנחנו צריכים להשיג עיניים אלוהיות ולהביט דרכן על כל המציאות. יש באור החיים בסימן קוף כף ה טור אור החיים דבר מדהים בשם פרקי החלות. אומר שמה, כשאומרים קדוש, קדוש קדוש, כלומר קדושה משולשת, הוא מביא שמה שבני אשכנז וצרפת נותנים עיניהם למעלה ונושאים גופם כלפי מעלה, אתם יודעים, הקפיצות האלה, הדילוגים האלה של קדוש קדוש קדוש, כנראה שזה בא מאשכנז ומבני צרפת. אומר הקדוש ברוך הוא, נאמר עליהם, ברוכים אתם לאדוני, השמיים ויורדי מרכבה. אם תאמרו ותגידו לבניי, מה שאני הקדוש ברוך הוא עושה בשעה שהם מקדשים אותי ואומרים, קדוש, 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 אתם רוצים להגיד להם, לגלות להם מה קורה שם למעלה? תלמדו אותם, אומר האור החיים, שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפילתם, ושיהיו נושאים את עצמם למעלה. זה טוב שהם קופצים ככה. למה? תקשיבו טוב, כי אין לי, אני, הקדוש ברוך הוא, הנאה בעולמי יותר מאשר כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיניי ועיניי נשואות בעיניהם. איזה יופי. מגלה לנו כאן האור החיים בשולחן ערוך סוד עצום שקורה בזמן שאנחנו אומרים קדושה. סוד הראייה שאנחנו עכשיו עוסקים בו עם אברהם אבינו. עכשיו זה לא נגמר שם. בסיום הבית יוסף מוסיף בשם שיבולי הלקט. אומר שם רבי יוסף קארו, שבאותה שעה שאומרים קדוש קדוש, אני הקדוש ברוך הוא אוחז בכיסא כבודי, שם יש כל מיני צורות, בדמות של יעקב, דווקא. מחבק את הדמות הזאת, מנשק את הדמות הזאת, וממהר את גאולתם של ישראל. איזה יופי. זאת אומרת שכשאנחנו בעצם מסתכלים בבורא וזה בדיוק מה שצריך ואמורים אנחנו להגיע לאותה מדרגה בחזרה בקדושה הזאת של קדוש, קדוש, קדוש. לראות. המתח הזה שבראייה, אתם יודעים שיש מתח בעין, המתח הזה בראייה בין הקדוש ברוך הוא בין ישראל, יש אינטנסיביות כשמסתכלים על העיניים של מישהו הרבה זמן, הוא מרגיש לא נעים, נכון? כאילו אתה חודר פנימה. זה מה שקורה בינינו לבין הבורא. שם באותו קטע מתחזק ומתגבר בשעת אותה ראייה, עינייך מנגדי. מה שאנחנו מזכירים בשיר השירים. כלומר, המתח הזה ממגנט. כדי להגיע לעינייך מנגדי, צריך עמידה. אני נכנס קצת לרובד קבלי, ברשותכם, של הנקבה ביחס לזכר במלוא קומתה. כלומר, הראש שלה ביחס לראש שלו, הפה שלה ביחס לפה שלו, באותה קומה. זה נקרא שעמידת הנוקבה בקומה שלמה מול הקדוש ברוך הוא. מידות כנגד מידות, מוחין כנגד מוחין. קשר הראייה הזה כל כך עוצמתי, זה מה שקורה לאברהם. כן, אני רק מזכיר כל שנייה, כל רגע, שזה קורה בפרשה שלנו השבת. קשר הראייה הזה כל כך עוצמתי, שהוא יכול אפילו לשתק באופן מוחלט את מידת הדין של הקדוש ברוך הוא. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לא להסתכל עליו בצורה כזאת. למה? כי הוא עכשיו רוצה לטפל באומות העולם שעשו כל כך הרבה רע לישראל, להוציא את מידת הדין מהנרתיק, אבל אם עם ישראל מסתכל בקדוש ברוך הוא באותה עוצמה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול. הסבי בבקשה, הסבי עינייך מנגדי, שהם הרהיבוני. אני לא יכול לתפקד. אני, הקדוש ברוך הוא, לא יכול לתפקד במידת הדין, מרוב שכשאתם מסתכלים עליי, העיניים שלכם פשוט ממגנטות אותי. אז בבקשה, יש זמנים בהיסטוריה שאני מבקש לא להסתכל עליי. המצב הזה של עמידת הפרצופים אחד מול השני, אנחנו, כנסת ישראל, דוגמת האישה, אל מול הקדוש ברוך הוא, דוגמת הגבר, מסתכלים עיניים בעיניים, הוא כזה וזה מה שמופיע אצל אברהם אבינו. אני רק מזכיר לכם שאברהם אבינו לפני המצב הזה, כל פעם שהיה לו גילוי אלוהי, הוא היה נופל על פניו. לא יכול להחזיק מעמד. הטקסט אומר את זה בפירוש. החל מהרגע הזה שאברהם אבינו פתח את ציר הראייה בגופו, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, לא רק שהוא לא נופל, הוא גם לא צריך לעמוד, הוא אפילו יושב. בדרך כלל כשמדרגה כזאת נמצאת, אתה עומד מרוב פחד. לא, והוא יושב. זאת אומרת שיש לאברהם עכשיו חידוש גדול, ולנו, בעקבותיו, שקומת המלכות אצלו שלמה, ומולה עומד הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. עיניי בעיניהם, ועיניהם בעיניי. מה חסר לאברהם לפני ברית המילה? פשוט החלק התחתון של הגוף. בקבלה קוראים לזה ספירות נצח, הוד ויסוד, שהם בעצם מחוץ למערכת. אז מה כן מתפקד אצל אברהם? כתר חוכמה ובינה, הראש שלו והרגשות שלו, חסד, גבורה, תפארת. אבל אין לו את הספירות התחתונות, אין בהם תיקון. רק מהראש עד החזה. והחלק התחתון היה כאילו לבר מגופה, מחוץ למערכת. ומה יש מחוץ למערכת? חיצונים, חוץ. והחיצונים היו שם יונקים, ולכן קוראים למקום הזה עורלה, והעורלה זה האפר הזה של הנחש, לכן הוא היה יונק מאותו מקום. כשאברהם אבינו מצטווה להסיר את העורלה הזאת, בגיל מאוד מאוד מדויק, זה לא סתם. זה לא שהוא חיכה עד גיל 100 ואז זה קורה לו. אלא שזה לקח 100 שנה כדי שהרעל יתנקז ויתרכז באותו מקום, באותה אורלה. בדרך כלל זה לוקח 8 ימים. כל תינוק שנולד מאימא יהודיה לוקח לו 8 ימים כדי שכל הרעל שבגוף שלו, כל האורלה הזאת, כל הקליפה של החיצוניים, תתרכז, תתנקז באותו איבר, באותה חתיכת אור. ואז ב8 ימים מורידים את זה, ביום השמיני. כלומר, כמה זמן נמשכת המילה? 8 ימים. לא רגע אחד. אנחנו לוקחים בחשבון גם את הניקוז. ולכן בשיר שאתם שרים בפסח, 8 מי יודע, אני יודע, 8 ימי מילה. מה זה 8 ימי מילה? זה לא רק רגע אחד המילה? זה לא רק ביום השמיני? זה 8 ימים? כן. כי לוקח 8 ימים לנקז את הרעל. זה אצל ילד רגיל. אצל אברהם, בגלל שהוא ראשית הבירור, לא לוקח לו 8 ימים, גם לא 8 חודשים, ולא שנה, ולא שנתיים. 100 שנה, רבותיי. כדי לעשות בירורים שכל הרוע הזה יתרכז באותו מקום ובגיל כזה להוריד אותו. רבותיי, זה פלא עצום. כשאברהם מל את עצמו, נאמר בעצם על המלכות, עכשיו שהוא תיקן גם את המדרגה התחתונה של נצח, הוד ויסוד, עכשיו קומתך דמתה לתמר. זאת אומרת שעכשיו כל הקומה שלך מול כל הקומה שלי הקדוש ברוך הוא. נהי של המלכות כנגד נהי של הקדוש ברוך הוא. חגת של המלכות אל מול חגת של הקדוש ברוך הוא. חבד של המלכות אל מול חבד של הקדוש ברוך הוא. זה סוד וירא אליו השם. גילוי שלם. עיניי בעיניהם ועיניהם בעיניי. זה הביטוי השלם. ביטוי לאהבה כל כך גדולה שבשיר השירים, כשרבי עקיבא אומרים שכל ערב שבת היה קורא את הקטע הזה, היה פורץ בבכי. רשפי הרשפי אש שלהבת יה. רבי עקיבא לא היה מחזיק מעמד, רבותיי, ככה כתוב במפורש. היו צריכים לנחם אותו. מרוב שהוא הבין עד איפה מגיעים הדברים האלה. כמו שהיה אומר ונוהג לומר הרב לוריה זצ"ל. עד איכן מגיעים הדברים? ביטוי יפה. לכן עצם העמידה אחד אל מול השני זה מספיק, לא צריך לדבר איתך בכלל. עצם זה שאני רואה את זיו פניך, עצם המפגש הזה, זה מספיק לי. כי המפגש הזה כל כולו אור. נראה כנראה שזה בדיוק העניין שרמז לו הקדוש ברוך הוא אל הארץ אשר הרקע. הנה עכשיו הגעת למדרגה הזאת. עכשיו אתה רואה. עכשיו רואים אותך. כי אתה רואה. כל עוד ואתה לא רואה גם לא יראו אותך. אני מדבר כמובן על אומות העולם. רבותיי, אם זה היה רק אברהם, מילא. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להגיע למדרגה הזאת של אל הארץ אשר אראך. אם לא, צריך לעבוד עוד. רבותיי, בעזרת השם, בלי נדר, שבוע הבא, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, במדרגה חדשה. הבטחתי לחברים לפני שנתיים, לא קיימתי כי לא היה הזמן, הגיע הזמן. בעזרת השם מתחילים ואני אציג בפניכם את הדברים שתבינו שאנחנו נכנסים למימד חדש לחלוטין, לישורת הגדולה מאוד שקודמת לביאת המשיח. אני אסביר לכם את הדברים, אני כנראה אדבר איתכם בטלפון, ואז תתכוננו לפחות שבוע למפגש הגדול, ששם ייפתח בעזרת השם השער, ונתחיל בעצם לגלות מה קורה, ואני מקווה שבעזרת השם יהיה לכם מספיק אמון וביטחון במה שאני משדר לכם, וזה לא יהיה לבד, כי זה לא פשוט. זה לא פשוט, זה יכול להיראות ולהישמע כל כך גדול וכל כך בומבסטי, שזה פשוט מעבר להיגיון האנושי. אני מודה, מתוודה, אבל זה זה. אני מאמין באמונה שלמה בדבר הזה, בתופעה הזאת, ומי שבעזרת השם ילך יחד איתי ויחשוב שאני לא משוגע, בעזרת השם הנה מה טוב ומה נעים. מי שזה לא יתאים לו, אני חושב שהוא לבד יתנתק מהקשר, אבל אני מחויב לדבר הזה, ובעזרת השם מרגיש אחריות. אחר חטאו של אדם הראשון, נאמר, ויעס השם כותנות עור בעין לאדם ולאשתו וילבישם. אומר תיקוני הזוהר, כל הברואים שבעולם עכשיו אחרי החטא הזה מלובשים באותן כותנות של עור, חוץ מיום השבת. תיקוני זוהר רבותיי, ביום שבת מתפשטים מכותנות עור, ומה מתגלה? כותנות עור. אז שימו לב שדייקתי בדבריי, לא אמרתי שמתפשטים מכותנות אור ולובשים כותנות אור. לא צריך ללבוש רבותיי. הם מתגלים לבד. למה? כי הם נמצאים מתחת לכותנות האור. בשבוע לא רואים את כותנות האור באלף, כי הם מוסתרים על ידי כותנות האור, ובערב שבת כותנות האור מסתלקות, ונשאר תחום של קדושה שהקליפה לא יכולה להיכנס, ולכן כותנות האור יכולים להתגלות מבלי שתהיה אחיזה לחיצונים בהם. בגלל זה דרך אגב הם מחוסים בשבוע, כי יש חשש לחיצונים. האורות שניתנו לאדם הראשון לא נלקחו ממנו. אולי זה חידוש בשבילכם. הם רק כוסו בכותנות אור. מדובר בלבושים של עביות שמסתירים את האור המקורי שתמיד נמצא בפנים. קראנו לו בשמות שונים. אחד מהם, הסגולה. האמת הזאת של כותנות האור שיש לנו היום, אנחנו נוטים לחשוב שזה עונש. מצד אחד כן, מצד שני זו שמירה. כותנות האור שלנו בעין שומרות שלא תהיה יניקה לכוחות הרע מהאור שנמצא מתחת. רק מי שהגיע לזכות אינו חושש מזה. רבי מאיר אומרים חז"ל שאצלו לא היו כותנות של אור בעין, ולכן גם בספר התורה שלו היה כתוב רק כותנות אור באלף. היום כל רב היה פוסל את הספר של רבי מאיר. רק תבינו באיזה עולם אנחנו נמצאים. רבי מאיר כל כך זיקח את עצמו שהוסרו ממנו כותנות האור, ופשוט מאוד נתנו לכותנות האור להאיר, כמו אדם הראשון קודם החטא. אתם יודעים איך חז"ל קראו לרבי מאיר? אנחנו קוראים לו רבי מאיר, הם לא קראו לו רבי מאיר. איך קראו לו? בגמרא, רבי נהוראי. רבי נהוראי זה רבי מאיר. למה קראו לו רבי נהוראי? שהיה מנהיר עיני חכמים בהלכה. כמובן שחז"ל לא זכו אפילו לרדת לסוף דעתו. למה? כי רוב האנשים עדיין עם כותנות האור, והוא כבר הצליח לנקות את עצמו מזה. הוא הגיע למדרגה של כותנות אור. רגע, אני חוזר להתחלה. מתי כותנות האור באלף ניתנו לאדם הראשון? תקשיבו טוב, זה במקום מדויק מאוד. ברגע שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. באותו רגע נכנסו האורות של הנרנחי. זאת אומרת שכל המדרגות של הנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. וזה מה שאדם הראשון שמר עד חטאו. רבי מאיר חזר לאותה מדרגה רבותיי, של ויפח באפיו נשמת חיים. כאמור בשבת, מסתלקות הכותנות האלה של האור ופשוט נשארים חשופים עם כותנות אור. דרך אגב, כשאתם מתלבשים בערב שבת, יש כוונה כדי לקבל את האור הזה, להרגיש אותו, לחוש אותו. הכוונה היא זין וו ה רש יוד. א' למד. זוהרי א' למד. זה שם קדוש שצריך לחשוב עליו כשאתם לובשים את בגדי השבת. כמובן שזה רק רמז לכותנות האור באלף. ולמה אין יניקה? למה אין חשש בשבת של יניקה? אמרתי לכם, כי בשבת נוצר חלל, קוראים לזה תחום שבת בהלכה, בין הקדושה ובין החיצוניים, וחוץ מזה, בשבת לאן אנחנו עולים? לאיזה עולם? עולם האצילות. בעולם האצילות, אי הוא וחיוי וגרמוי חד בהון. כלומר, אין שום חשש. על עולם האצילות נאמר, לא יגורך רע. הרע לא יכול לגור שם בעולם הזה. אז אין מה לפחד. לא יגורך זה גם לא לפחד. גור. וממילא, לא צריך כותנות אור בשבת. שמתם לב פעם בחיים שלכם שהייתם בכותנות אור בשבת? תגידו את האמת. אנחנו חושבים שאנחנו מתלבשים, יוצאים מהאמבטיה, יוצאים מהמקלחת, מתלבשים. רבותיי, זה כותנות אור. לא פחות מזה. דרך אגב, למה להלכה אנחנו מצווים, האישה מדליקה שני נרות? פשוט מאוד כדי להמחיש את ההשתקפות הזאת שאנחנו בעצם אותו האור. האיש והאישה, שני נרות. האורות האלה שיש בבית הם האורות שיש לנו בפנים בכל אחד ואחד מישראל. איך קוראים לאור הזה שמופיע בשבת? יש לי מתנה בבית גנזי. איפה זה בית גנזי? בתוכי. בחלק הגנוז שבי. לא שהקדוש ברוך הוא אומר שיש לו איזה בית גנוז, שיש לו שם איזה מתנה שקוראים לה שבת. השבת נמצאת אצל כל אחד מאיתנו בבית גנזיו. ובשבת, כשמסירים את הכותנות של האור, מופיע הבית גנזי הזה. לך והודיעם. מה זה לך והודיעם? תגיד להם מה שיש להם בתוכם לכל היהודים הצדיקים האלה. תגלה להם מה שיש להם בפנים. תגלה להם שהם בפנים נושאים את האור של כותנות אור, כמו אדם הראשון לפני החטא. הם כל כך לא מודעים לזה שהם נופלים בדיכאונות ובפחדים ובכל מיני מנגנונים שרק מפריעים להם בחיים. אם היינו חיים את השבת בגובה האמיתי שלו, עם כותנות האור, אני בטוח בשבת הזאת כל אחד יסתכל על עצמו כל היום במראה, כדי לראות. אתם רואים שמאור פניו של האדם שונה? ככה אומרים חז"ל. מה זה מאור פניו שונה? זה כותנות האור, רבותיי. הכיסויים מסתלקים בשבת, ולכן האור הפנימי שבתוכנו מאיר. אם יש לכם בעיות בחיים, אם יש לנו בעיות בחיים, זה בגלל שאנחנו עטופים בכותנות אור, אנחנו כל הזמן מחפשים את הפתרונות בחוץ. הפתרון שלנו, של כל הבעיות, נמצא בפנים. כשיש לך שאלה, יש לך כבר את התשובה בפנים, אבל אתה צריך להגיע למדרגה של שבת, כדי להיפגש עם האור הזה שנותן לך את הבאור, את הביאור. אז הסגולה הזאת של ישראל גנוזה בתוך כל אחד ואחד. התינוק, העובר, בתוך הבטן של אמא, אין לו כותנות אור. הוא עדיין בכותנות אור, לכן כתוב שם נר דלוק על ראשו. אין לו את הלבוש הזה. ולכן הוא רואה מסוף העולם ועד סוף העולם. רבותיי, אם אנחנו לא רואים מסוף העולם ועד סוף העולם היום, זה בגלל שהתרגלנו לכותנות אור, וקשה לנו כותנות אור. אנחנו מעדיפים את האור. וכשהתינוק נולד, כיוון שעכשיו הוא חייב לצאת לאוויר העולם, ובאוויר העולם יש, אחרי חטאו של אדם הראשון, כותנות של אור, אז מיד, 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 מסתירים את זה בכותנות אור, כדי שהחיצונים לא יוכלו לינוק לפתח, חטאת רובץ. לכן מכסים את התינוק בכותנות של אור, כדי לשמור עליו, כי יש סכנה של יניקה. זה החידוש רבותל ב... וירא אליו השם. אם הייתם כותבים אתם עכשיו את הפסוק הזה, שלוש המילים שעכשיו אמרתי, איך הייתם כותבים את זה? תגידו את האמת. וירא השם אליו, נכון? אבל זה לא מה שכתוב. כתוב וירא אליו השם. לפני כן כל פעם זה וירא השם או ויתגלה השם ויומר השם. פה יש חידוש, וירא איפה? אליו, אחר כך השם. כלומר, מה קרה לאברהם אבינו אחרי ברית המילה? הסתלקו ממנו כותנות האור וירא אליו, הוא ראה שהוא בעצמו מלא באור הזה. האור התגלה עצמו, כותנות האור שהיו מצד נשמתו. אתם מבינים למה? סילוק האורלה, סילוק כותנות האור, גילה בעצם את הפנימיות שנמצאת תמיד תחת אותו מסך. אור הנשמה, זה מה שהפריע לו להתגלות. וכדי לגלות את עם ישראל צריך קודם כל לגלות לאברהם שעם ישראל יהיה מאותה בחינה, שבכל אחד ואחד מהם יש אור באלף. רק צריך לגלות את זה, להיפתח לזה, להיחשף, לא לפחד. האור הפנימי הזה הנשמתי, איפה הוא מופיע ממש באיברי הגוף שלנו? בכליות רבותיי. לכן כתוב שאחר המילה היו לאברהם שתי כליות כמו שני רבנים. כלומר, החוכמה האלוהית, חוכמת התורה, התלבשה בתוך הכליות שלו. רק שזה מחוסה, אנחנו לא רואים. מה זה אומר? זה אומר שאם הייתי מקשיב לכליות שלי, למוסר הכליות שלי, האמיתי, לא הייתי טועה בחיים. אנחנו לא יודעים להקשיב לזה. המפגש הזה צריך להיעשות השבת, רבותיי. עכשיו אתם מבינים למה יש קושי אצל חז"ל. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה מבחוץ, עכשיו אמרתי לכם שהקדוש ברוך הוא מתגלה מאיפה? מעצמו, מאברהם. כלומר השכינה היא חלק ממנו, את זה הוא ראה וירא אליו. כשהוא רואה עכשיו את האורחים, חז"ל התקשו, מה הם אומרים? הוא עזב את הקדוש ברוך הוא כדי לרוץ לקבל את האורחים. אתה לא מתבייש? אבל עכשיו לפי ההסבר הזה הוא לא עזב שום דבר, זה איתו. כשהוא רץ לקבל את האורחים, האור הזה היה עדיין איתו. הוא מלווה אותו. הוא לא עוזב את השכינה והשכינה לא עוזבת אותו. היא פשוט התגלתה בו בחלק הפנימי שהיה אטום עד גיל 100. ובגיל 100 הוא גילה את כותנות האור של אדם הראשון כפי שהיה לפני החטא. לא רק שהוא לא איבד את זה כשהוא רץ אל האורחים, אלא המצווה של הכנסת אורחים רק העצימה את האור הזה, את האור הגנוז בו. היא גילתה אצלו עוד יותר אור. תשימו לב למה שעושה אברהם, בניגוד למה שעושה לוט. אברהם רואה אנשים, חושב אותם אפילו לפי רש"י לערבים. מה הוא עושה? הם נכנסים אצלו הביתה, והוא אומר להם, זהירות רבותיי, מי שנכנס לבית שלי צריך לשטוף את הרגליים שלו ואת הידיים שלו כדי להוציא את האפר של העבודה הזרה. יפה מאוד. אצל לוט לא מצאנו שום דבר כזה. האנשים נכנסים והוא יודע שהם מלאכים. בניגוד לאברהם. אם אני לוקח את כל הסיפור הזה של שתי הדמויות, אדם מול לוט, מה ההבדל? אברהם פשוט לא יודע שזה מלאכים, אבל מדובר במלאכים שיורדים ומתלבשים בלבוש של בן אדם, בלבוש של ערביים, עם אבק של עבודה זרה. ומה הוא עושה? מנקה את אותם אנשים פשוטים, כדי להחזיר אותם לשורשם. לוט יודע שזה מלאכים, הוא מוריד אותם כדי להשתמש בהם לצורכי עצמו, מבלי לנקות להם את הרגליים. אני רוצה לצמצם, אברהם מחזיר כל דבר מלוכלך בעולם הזה לשורשו העליון, ולוט כלוט, כמסך, לוקח את הדברים ומשתמש בהם לטובת העולם הזה. עכשיו, בשביל מה להציל בן אדם כזה? למה אברהם כל כך משתולל כדי לרוץ עד דן בצפון? כדי להציל את לוט. פשוט מאוד כדי כי הוא זיהה. עכשיו שהוא רואה, אברהם זיהה את השושלת המשיחית שנמצאת בתוך לוט, שצריך לברר ולהוציא משם. איזה כוח רבותיי בשביל אדם כזה, איך הוא יכול לעשות את זה? ראייה. ברגע שהראייה שלך פתוחה, לא מדבר על ראייה פשוטה, בנאלית, חיצונית של עיני בשר, אלא כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אם קנית לעצמך עיניים אלוהיות שכאלה שהוא כבר נתן לך, אתה רק צריך להסיר את המסך. גם אתה יכול לראות איפה יש נקודה משיחית בכל סיטואציה בחיים שלך, בכל מחלה. איפה נקודת האור? בכל כאב, איפה נקודת היציאה? בכל מצר, איפה מסתתר משה רבנו? ברית המילה פותחת את המעבר לכל ההשפעות העליונות, רבותיי. דווקא בנקודה הבשרית הזאת, שהיא הכי בשרית, כי זה כל התאוות, אין תאווה יותר גדולה מאשר תאוות המין של אותו איבר. דווקא שם נעשה פתח ואנחנו נפגשים מהמדרגה הזאת עם הרובד הכי עליון שיש. בונו של עולם, איזה יופי. איזה יופי. בן אדם רגיל היה אומר ששם הוא יכול לגלות את קודש הקודשים? הרי היום גם החינוך הדתי כל כך שובר וסוגר את האנשים מהבחינה הזו, עד כדי כך שהם נעשים חולי מין בסתר. כי לא מגלים להם את הקדושה הגנוזה שם. רק אסור, 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 אתה פוגם, אתה זה, אתה מוליד שדים ורוחים. בסדר, אתה לא מסביר. דווקא בנקודה הבשרית הזאת, ספירת היסוד היא הקשר, הגשר, בגימל גם, בין הפנימיות לבין הכי חיצוניות שיש. מעשה הברית מגלה באדם את הערוץ הנשמתי הגנוז. עכשיו אמרתי לכם להסיר את כותנות אור בשבת כדי לגלות את האור. רבותיי, זה מה שקורה לנו בברית המילה. בברית המילה אנחנו כבר חשופים לדבר הזה. כשמורידים את האורלה של התינוק, מורידים ממנו את כותנות האור. אז לכאורה הוא היה צריך להיות כבר מושלם. כמעט 99%. כל המאבקים שיש לנו בחיים זה רק על אחוז אחד. ושם כל הבעיות, בתוך האחוז הזה. אם לא היינו נימולים, לא היינו יכולים בכלל לזוז. דרך אגב, אי אפשר להיכנס לארץ ישראל בלי מילה. אי אפשר להיכנס לארץ בלי מילה. יהושע בן נון מבין שלפני כניסה לארץ צריך למול את כל בני ישראל. כלומר, כדי להשתוות לראייה הארץ ישראלית של ספירת החוכמה של עולם האצילות, חייב לפתוח את הראייה. את וירא אליו השם, להיפגש עם ויפח באפיו נשמת חיים. עצם העיסוק הזה בנושא הברית, זה פותח בפנינו תפיסת עולם אחדותית, רבותיי, שבה יש רק אל אחד, שולט אחד על הכל, ואין עוד מלבדו. אם אין לך את הפתיחה הזאת, את הפתח הזה, את הראייה הנדרשת הזאת, אתה תראה את העולם רק כאוסף של פרטים. וכבר עסקנו בנושא רבות. הכוח לראות את היסוד האחד, זה דווקא דרך הפתיחה הזאת. בנות, לא להתבלבל, אצלכם זה כבר נעשה, על זה נקרא חתן דמים למולות. כלומר, גם הנשים נימולות בצורה אחרת, ניכנס לזה בעזרת השם בשיעור אחר. אם אין ברית מילה, אנחנו בחיים של ניתוק בין העליונים ובין התחתונים. עכשיו, זה לא אכפת לי. אז מה אם יש ניתוק בין העליונים ובין התחתונים? אתם יודעים לאן זה יכול להוביל? לאמונה בשתי רשויות, חס ושלום. הרי יש האל של העליונים והאל של התחתונים. רק על ידי הפתח הזה אתה יודע שאין דבר כזה שתי רשויות, שיש רק רשות אחת אלוהית שמנהלת את כל האחדות, את כל מיליוני הפרטים, מיליארדי הפרטים שבעולם. כשאנחנו מדברים על מונותאיסטיות, אנחנו לא מדברים על אל אחד שאנחנו לא מאמינים שיש, שאנחנו מאמינים שיש שני אלוהים. זה לא זה, מה? זה לא זה. בטח שאנחנו לא מאמינים, זה שטויות שיש שני אלוהים. המונותאיסטיות האמיתית זה האמונה שהאל האחד אין עוד מלבדו והוא שולט על הכל. זה הסוד. ואת זה משיגים על ידי הברית. זה היסוד הזה שנקרא, זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו, ממעלה למטה. זה השער להשם, לא אל השם. זה השער שלו, ממנו הוא יורד אלינו. כשאני פותח את השער הזה בתוכי, בקרבי, בבשרי, ברוחי, בעיניי, אני אמור להיפגש עם הבורא. צדיקים יבואו בו, ועמך כולם צדיקים. לכן צריך להסיר את האורלה שחוסמת את הגילוי הזה. קריטת האורלה היא בעצם עשיית כלי. זה נקרא גילוי שכינה. אנחנו פשוט הופכים להיות כלי. לפני שהיינו כלי, אי אפשר לקבל. ברגע שאתה הופך להיות כלי, זה נקרא כאילו מכה בפטיש. הקדוש ברוך הוא עשה 99.9% מהעבודה, ואתה רק חותך את הנקודה הזאת, ואתה הופך להיות כלי. זה נקרא עשייה. בתורה זה נקרא עשייה, עשייה, קונוטציה של תיקון. ואז עם מה אתה נפגש? מיד עם הרובד השמיני. לכן המילה ביום השמיני. כלומר, עם מדרגה שהיא למעלה מהטבע. אתה מבין שאתה חוץ מהטבע של העולם הזה, חוץ מהחוקיות של העולם הזה, שיש לך אפשרות לשדד את כל המערכת, ושום דבר לא סגור בפניך. אל תגיד אף פעם, זה בלתי אפשרי. אין דבר כזה. בלתי אפשרי זה רק לפי ההיגיון האנושי. לפי ההיגיון האלוהי, לפי הבינה הניסית, ולא הבינה השכלית, הכל אפשרי. וזה בדיוק סודו של יציאת מצרים. זה הסוד של יציאת מצרים. לא יוצאים ממצרים, אף אחד לא יכול לצאת ממצרים. שמה, אנשים לוגיים, שכליים, רציונליים, אמרו, אין אפשרות כזאת. 80% אמרו, אין אפשרות כזאת לצאת מהמצב שאנחנו נמצאים בו היום. אני אומר בכוונה, כן, השלחתי את זה להיום. לכל מצב שאתם נמצאים בו בחיים. רק 20% מאמין. למה? כי הוא בעצם השיג את המדרגה הזאת על ידי פתיחת העיניים. עם ישראל מתייחס לעולם הזה כאל עולם חסר, הדורש השלמה. זה הסוד. מי שחושב שהעולם הזה כבר מושלם, אז הוא יכול כבר לצחוק. ישמעאל מצחק בהווה. יצחק זה רק בעתיד. מי שמשלים עם המציאות העולמית כפי שהיא, ואומר שאין מה לעשות, שהכל כבר בסדר, אפשר לצחוק כבר עכשיו. העולם שלנו מצחיק. טעות. העולם שלנו יצחיק. כשיושלם התיקון הזה. ולכן מי שלא מבין את הסוד הזה, הוא רק פוגם בעולם הזה. ולכן מבחינת אומות העולם, מה זה ברית מילה? דבר שכל הארצות עכשיו, כל המדינות מתחילות לאסור. כי זה פגם בגופו של האדם. כי אתה פוגם בעולם הכי מלא והכי יפה שיש, העולם שלי. עם ישראל אומרים לא, זה לא העולם השלם, העולם השלם צריך השלמה, הוא דורש השלמה. אז אל תצחק בהווה, תצחק בעתיד. רבותיי, אני חושב שהגענו לסיום השיעור ולצערי לא הספקתי כרגיל, כהרגלי בקודש, אבל אני חושב שפתחנו כמה ערוצים והזמנו את עצמנו בעזרת השם להיפתח, ואשמח לקבל פידבקים במוצאי שבת או ביום ראשון על מי שזכה שיפקחנה עיניו. אל תגידו לי שלא ראיתם, אתם אמורים להיות כמו אברהם, אנחנו זה אברהם, אברהם זה אנחנו רבותיי. ויאמר השם אל אברהם לך לך, אומר הזוהר הקדוש, זה לא נאמר לאברהם, זה נאמר לכל אחד ואחד מאיתנו, רק הוא שמע, קיבל. אותו דבר פה. לא רק אברהם פתח וירא אליו השם, אני מתפלל שלכולנו בעזרת השם יתחולל המהפך הזה, השינוי הגדול הזה בשבת הזאת.
אמן.
אם יש לכם שאלה או שתיים, אשמח לפני שאני...
יש שאלות. הרב, כתבתי לך בתוך
כדי... לא ראיתי את הצ'אט, אני רואה שיש לי שבעה רמה. רבי, האם אין זה דווקא מימד המקום שמאפשר את המילה, ולא מימד הזמן? שניהם. מימד הזמן זה השמונה, והשמונה שמתאים לאדמה זה ארץ ישראל. כלומר, האדמה, ארץ ישראל היא האדמה השמינית. פה כן. אנחנו עושים שמיניות.
זו המדרגה, כן.
זו המדרגה. דרך אגב, איך קוראים ל... 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 לחוץ לארץ? בלשון חזל, בלשון התורה?
שבע.
שמיים.
שמיים.
תבינו טוב, איזה חידוש. ארצות העולם נקראות שמיים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, והביאך השם אל הארץ. הארץ שלנו היא ארץ שמימית. יש עוד שאלה. בשמו של לוט יש כיסוי, נכון? זה אמרנו. לוט זה בעצמו בעצם מסך. בני נוח לא מצווים למילה. איך יאמינו בשם? דרך עם ישראל. עם ישראל הוא המתווך. אסור להגיע לשום אומה ישירות למגע עם אלוהים. זה חוק. בשביל זה נוצר עם ישראל. באים אלינו, אנחנו מתווכים. אין כביש עוקף עם ישראל, אין.
ואז אנחנו שם כמו במדרגה של לוט, רחם השם, כי כאילו אנחנו כיסים.
בדיוק, בדיוק. יש לי עוד אחד, תודה ושבת שלום. זה כבר לא שאלה. כן, חנה.
האם בברכה ששמע ישראל, שאנחנו אומרים שמה, בעצם יש גם את השמיעה ואת הראייה. זה בעצם זיכרון? למעבטם החדשה הזאת?
כן, שמע ישראל זאת לא ברכה, כן? זה בעצם הודעה, מלשון להודיע. אנחנו מודיעים קבל עם ועדה לכל העולם כולו שאנחנו מאמינים בתורת הייחוד. ולכן יש בו שמיעה של עם ישראל, זה מתחיל בשמיעה, שמע ישראל, למה זה שמיעה ולא ראייה? לפי מה שאמרנו, זה היה אמור להיות ראייה. בגלל שאנחנו עדיין במצב של חושך, ולכן אנחנו גם עוצמים את העיניים בזמן קריאת שמע. כי אנחנו לא רואים עדיין, ברגע שכבר לא נעשה שמע ישראל ככה עם האצבעות, זה אומר שאנחנו כבר מגיעים לגמר התיקון. כלומר, כשיבוא מלך המשיח, כבר לא תשימו אצבעות על הפנים כדי לומר שמע ישראל. כי לא צריך. אנחנו נאמר את זה בעיניים פקוחות. ולכן בינתיים, אדוני אלוהינו, אלוהינו כן, אבל עדיין אומות העולם לא מגלות את זה. לעתיד לבוא, אדוני אחד גם הם יכירו בזה. אז זה מצב חסר בינתיים.
תודה
לכם.
רבה. תודה רבה,
ברכה והצלחה לכולכם, תודה רבה לדוד, ובעזרת השם,
שמחתי
לראות את כל הפנים היפות של כל אחד ואחת מכם.
שבת שלום.
שבת שלום, אור יקרות, בעזרת השם. אתה מרגיש שאני חושב עליך, נכון? תעשה לי, תהנהן, יופי. טוב, ברכת השם עליכם. אוהב אתכם מכל הלב, ובעזרת השם נשמע בקרוב בשורות טובות, ישועות ודברים גדולים מאוד לעם ישראל.
אמן.
אמן.
תודה רבה.
תודה.